רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום. את הפרק של היום אני רוצה להתחיל עם סיפור קצר. יש מדד שאולי לא שמעתם עליו ואולי כן. הוא נקרא מדד זמני השילוח של המעבדים, של הצ'יפים. מדובר במדד בין משהו כמו 6 שנים, אשר מונה כמה זמן לוקח מהרגע בו מזמינים מעבד כלשהו, עד שהוא מגיע ללקוח. יותר חברות, פחות אנשים פרטיים. אז המדד הזה, שבערך מהשקתו ב-2016, עמד על ממוצע רב שנתי של 13 שבועות, עד שהגיעה הקורונה. ואז הגיעה שנת 2020, וזה התחיל, כפי שאתם יודעים, בלי קורונה, ואז הגיע רבעון שני ושלישי, והזמנים עלו ל-15 שבועות, עד שמקבלים את הצ'יפ, ועד הרבעון האחרון של 2020, אז הגיע ל-17 שבועות. ואז אנחנו כבר ב-2021, וברבעון השני זינקו זמני השילוח כבר ל-20 שבועות, והיום אנחנו באמצע הרבעון הרביעי כבר, עוד לא אמצע, אבל בדרך, אנחנו עומדים על ממוצע של 22 שבועות, כן, כמעט כפול מלפני שנה וחצי. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 170 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד.
אהלן שי.
ואנחנו שמחים לארח שוב את אילנית שרף, מנהלת מחלקת הסל סייט של פסגות. אהלן אילנית.
אהלן.
תודה רבה שאת מצטרפת שוב, תמיד כיף. טוב, אז היום כפי שניחשתם, אנחנו נדבר על הבעיה העולמית, כבר, מה, חיסלנו את הקורונה, זהו, נגמר הקורונה, או שעוד לא?
לי עבר.
עבר לך? כן. אוקיי, מעולה. לא, אז אנחנו נדבר היום על מחסור, והמחסור הוא בדרך כלל, גם הדוגמה שהבאתי זה הדוגמה של שבבים, אבל לא רק שבבים. אפילו לפני חודש, כמה זמן, הלכתי לסופר, ואני חושב שזה פעם ראשונה בחיים שלי שלא מצאתי חלב.
כן, גם זה קורה.
כן, גם זה קורה. אז המחסור, אנחנו נדבר על כל התחומים שיש במחסור, ננסה לתמצת את זה, אבל אני מציע שנתחיל דבר ראשון מהסיבות. איך הגענו למצב הזה? כי אתה יודע, אורי, אני אשאל את השאלה הזאת אותך, איך זה יכול להיות? מה, נגמרו המשאבי הטבע בעולם?
קודם כל, זה מצב שאנחנו באמת לא, מה זה לא רגילים לחיות בו? אנחנו לא מכירים אותו בימי חיינו, כשנאמר ב-30-40 שנה האחרונות, העולם עם הגלובליזציה הלך למצב של עצה אינסופי, שכל מה שאתה רוצה קיים, בטח שאפשר לעשות גם רכישות באינטרנט, הכל קיים, הכל בהישג, ופתאום אנחנו במצב קצת שונה. ואולי כדי להבין איך הגענו לפה, אני חושב שצריך להסתכל על שני שלבים. השלב הראשון היה השלב שבו העולם נכנס למגננת קורונה, הכל נסגר, סגרים הרמטיים ברוב העולם, הרמטי במיוחד בסין, שהיא גם היצרנית הכי גדולה בעולם, וזה גרם בעצם להיצע של כל המוצרים לקטון בצורה משמעותית, כי ההנחה הייתה שלתקופה די ארוכה, כנראה גם לא יהיה ביקוש, זאת אומרת, אין טעם לייצר אם כל העולם נכנס לאיזשהו מיתון מאוד מאוד עמוק, והמפעלים היו סגורים, והעובדים היו בבידוד, כל זה ביחד גרם לכך שפשוט הפסיקו לייצר.
זאת אומרת, למה לי לבנות רכב, לייצר רכב עם כולם בבית בכל מקרה?
בדיוק. מה גם שאם היית רוצה לייצר, אז לא היו לך עובדים, והמפעלים היו סגורים, הכל ביחד פשוט חתך את ההיצע בצורה משמעותית, ואולי גרוע מזה גם גרם לירידה משמעותית בהשקעות, שפה באמת נכנס התפיסה של אם אנשים יישארו בבית הרבה זמן, ואנחנו לא יודעים בתחילת הקורונה, מרץ, אפריל 2020, אף אחד לא ידע כמה זמן זה ייקח, איך זה ייגמר, אם זה ייגמר, אז פשוט חתכו השקעות, הפסיקו לעשות השקעות בכלל, ובדרך כלל השקעות זה דבר כזה שהוא שוטף. אתה בונה כל הזמן עוד פס ייצור ועוד פס ייצור, ולאט לאט ההיצע בעולם הולך וגדל 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 וגדל, יחד עם הביקוש, אז ההיצע פשוט נחתך וגם עצרו אותו לשנים קדימה. ואז קרה דבר מוזר, מהר מאוד מתחילת הקורונה, באו ממשלות ואמרו, אתם יודעים מה, אנחנו לא רוצים שהביקוש ירד, אז אנחנו בעצם עוזרים לאנשים כדי שהם ימשיכו לצרוך, ונתנו את כל המענקים ודמי אבטלה, חל"תים, כל מה שאנחנו מכירים.
תוכניות שנמשכות עד היום בחלק מהאזורים.
בחלק מהמקומות נמשכות עד היום, אבל מה שזה גרם, זה גרם לזה שהביקוש זז מאוד מהר לצד החיובי, אז היה לנו היצע נמוך עם ביקוש מאוד גדול. אני אגיד אפילו שהביקוש גדל למקום יותר גבוה ממה שהוא היה לפני הקורונה, כי כשאנשים היו בבית, הם גם צריכו יותר. זאת אומרת, בבית אתה צריך יותר מוצרים. מה שראינו, ראינו שינוי בביקוש משירותים, כי לא נסעת לחול, ולא הלכת לקולנוע, ולא הלכת למסעדה, אבל כן ישבת בבית, אז קנית עוד מוצרים, אז הביקוש בעצם למוצרים גדל יותר ממה שהוא היה אפילו לפני הקורונה, והיצע לא. וזה יצר צוואר בקבוק אדיר. זה השלב הראשון שהתחיל עוד, כמו שאמרת, ב-2020, אין שבבים, אין ריהוט, אין... פשוט מחסור אדיר בחומרי גלם וכל דבר. השלב השני הוא השלב שקורונה כבר הגיעה למצב שאנחנו נמצאים ביום, שזה שגרת קורונה. זאת אומרת, הכל פתוח, אפשר לטוס, אפשר להסתובב, אפשר ללכת לעבודה, אבל אנחנו בשגרת קורונה. והשגרה הזאת גורמת א' לזה שיש מחסור תמידי בעובדים, ואני מחכה למאמר הראשון שיגיד, בממוצע, כמה מעובדים נמצאים בשגרת בידודים? הרי בכל רגע נתון, אוקיי, הילד נכנס לבידוד, אנחנו מכירים את זה מישראל טוב מאוד, או שמתגלה מקרה באיזה מפעל, אז כל המשמרת צריכה לשלושה ימים, נגיד, במקרה הטוב, לא לבוא לעבודה. כל הזמן חסרים עובדים. אנחנו שומעים מיפן, למשל, בנמלים. למה יש בעיית שינוע כל כך קשה? כי בנמלים ביפן, כשאונייה מגיעה לפרוק, ההוראות של הממשל זה שהיא קודם כל תכנה לשבוע. זאת אומרת, אם הם הגיעו עם קורונה בטעות, שהם לא ירדו ויעבירו את זה לעובדי הנמל, אז האונייה המחנה, מחכה שבוע שכל העובדים נמצאים עדיין על האונייה,
ואז פורקים את
הסבור. ואז מתחילים לפרוק. וזה, התהליך הזה של שגרת קורונה, מה שהוא גורם, הוא גורם לזה שהפתיחה של צוואר הבקבוק, כמעט, נגיד, בלתי אפשרית, כי זה קורה, אבל זה קורה לאט, 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 בניגוד למצבים רגילים, שיש צוואר בקבוק, מהר מאוד הביקוש יורד, או ההיצע גדל, או מנסים לפתוח אותו, וזה קורה בדרך כלל מהר, הפעם זה קורה ממש ממש לאט.
יש אזורים גם בעולם שאי אפשר להעביר עובדים את הגבול, זאת אומרת, בגלל תקנות שונות בין מדינות, אז יש מחסור אמיתי במדינות מסוימות של עובדים, וזה כמויות מאוד מאוד גדולות, כי הם פשוט לא יכולים לעבור ממדינה למדינה.
בריטניה דוגמה מצוינת, נכנס הברקסיט.
גם דרום-מזרח אסיה.
לא היו נהגים, בדרום-מזרח אסיה, סין, כשגלה מקרה מועמד באיזשהו מקום, היא סוגרת המחוז, זה עדיין קורה, היה הנמל הכי, השלישי הכי חשוב בעולם, מבחינת ווליום של תעבורה, התגלה שם מקרה קורונה, סין סגרה אותו לחודש.
כן.
עכשיו, ברגע שזה קורה, ומחכות 60 אוניות לפריקה בנמל הזה כרגע, או 60 או 70, אני כבר לא עוקב אחרי המספרים, זה אומר שגם בעוד 4 חודשים, עדיין אנחנו נחכה לחלק מהסחורות שהיו אמורות כבר להגיע, והדברים האלה יוצרים, זה לא נפתח מהר, וזה יוצר אדוות כאלה, כמו גל. חסר החומר גלם הזה, אז הוא יגיע למפעל שמייצר את השבבים רק בעוד 4 חודשים. אחרי זה ייצרו את השבבים, וגם זה ייקח לאט, כי אין לי את כל העובדים כרגע, ואני לא פותח קו ייצור חדש, כי זה לוקח שנה, שנה וחצי, להקים בכלל את קו הייצור. וזה אומר שעד שיגיע הטלפון, או הכרטיס מסך, או הפלייסטיישן, ייקח עוד זמן. זה תהליכים שהם נורא נורא ארוכים.
כן.
במיוחד צריך להבין גם שפס הייצור הוא פס ייצור עולמי. זאת אומרת, מפעלים באזורים מסוימים בעולם שמייצרים משהו מסוים, שלומים בחומרי גלם שמגיעים ממקומות אחרים. זאת אומרת, יש שרשרת שלמה, וברגע שבאזור מסוים, כמו פס ייצור במפעל קטן, משהו קטן נתקע, אז זה תוקע בעצם את כל הפס ייצור, וזה מה שקורה בעולם, וזה שיבוש אחד גדול, ובגלל שאנחנו נמצאים בעצם במחוז שהוא גלובלי, זאת אומרת, אנחנו כל המדינות להיות אחת בשנייה, אנחנו כפר גלובלי, כמו שקוראים לזה, אז זה פשוט יוצר בעיה בכל העולם.
אז זהו, אז אני רוצה כן שתסבירי לנו את הקשר הזה בין מחירי האנרגיה לבין בסופו של דבר שאני אגיע לסופר, או אני אלך לצרוך איזה מוצר קטן, איך זה ישפיע עליי? זאת אומרת, את יודעת מה? רק הסתכלתי על סחורות שעלו ביותר מ-50% מתחילת השנה, כמעט כולן, אלומיניום, נפט, בדיל, גז טבעי, עשרות אחוזי עלייה. איך זה ישפיע לי על הכיס?
קודם כל, אנרגיה משפיעה על הכל. זאת אומרת, שיש עלייה מטורפת כזאת במחירי האנרגיה, סתם לשם דוגמה, באירופה, מחירי הגז עלו פי 8 בשנה האחרונה, ומתחילת השנה פי 4. זאת אומרת, אם מסתכלים בפרספקטיבה של שנה, אנחנו מדברים על מחירים לא הגיוניים של מחירי הגז באירופה. ואנרגיה היא בעצם הבסיס לייצור של כל דבר, של כל מוצר. בלי אנרגיה אתה לא יכול לייצר שום דבר, ולכן זה קרוס בורד. זאת אומרת, כל מוצר יהיה מושפע מכך דרך המחיר שלו. מעבר לזה, גם זה מייצר מחסור. כי מה שקרה למשל באירופה, זה שנוצר להם מחסור באנרגיה מתחדשת, לא היה מספיק רוחות, ואז הם צריכו יותר גז. הצריכת גז והפחם שלהם גדלה, היא גרמה בעצם בסין לבעיה מאוד גדולה של מחסור בפחם, שני שליש מהתצרוכת חשמל בסין על ידי פחם, וזה בעצם גרם לסין, שהיא המפעל של העולם, לנקוט בשתי דרכים, על מנת לפקח על הדבר הזה ולא לצאת מאיזון. הדבר הראשון שהסינים החליטו לעשות, זה פשוט מאוד להקטין את צריכת החשמל של המפעלים. הם מגבילים היום את המפעלים בסין בצריכת החשמל שלהם. זה דבר ראשון שגורם לירידה בייצור. הדבר השני שסין החליטה, זה שמוצרים מסוימים, כמו דשנים למשל בתחום המזון, לא ייצור מסין, זאת אומרת, אין אפשרות לייצא אותם. זאת אומרת שהיום סין נמצאת בסיטואציה שכדי להגן על עצמה ולא ליצור מחסור פנימי, היא בעצם מונעת ייצור בשביל העולם.
זה לא קצת פאניקה מוגזמת? כאילו, אוקיי, בסדר, זה לא ש...
הסינים הם כמו סינים, הם לא, הם קודם כל עושים. אחר כך הם בודקים אם זה היה מוגזם או לא, אבל הם קודם כל עושים. האם זה מוגזם? תשמע, זה יצר להם באמת בעיה של אנרגיה, מחירי האנרגיה שם משתוללים, והם מבינים שהם יכולים להיות בסיטואציה של מחסור. אתם צריכים עוד פעם, כולנו צריכים להבין, סין זה המפעל הכי גדול בעולם. אם בסין תהיה בעיה של אנרגיה, אז אנחנו נהיה בכל מקרה באותה סיטואציה, הם רק מנסים להביא את זה לסיטואציה שהעולם יסבול ולא הם. זאת אומרת ש... הם לא יהיו הראשונים לסבול מהדבר הזה, ושכן חשמל יגיע לבתים וכולי. אז אני לא יודעת אם זו פאניקה, יכול להיות שכן, אבל זו הסיטואציה כרגע.
אגב, לא מן הנמנע שנראה באירופה תמונה מאוד דומה תוך חודשיים. מגיע חורף, מחירי הגז בשמיים באירופה, ואני מניח שממשלות יגידו, קודם כל לחמם את הבתים, אחרי זה לייצר מוצרים, ואנחנו, יכול להיות שאנחנו נראה גם ירידה משמעותית בייצור בהוראה ממשלתית, שעה פה לא מקבלים חשמל, שעה שם לא מקבלים חשמל, וכן הלאה. אני לא הייתי שולל את זה לגמרי.
צריך לקחת בחשבון שבאירופה היום זה כבר קורה, אבל לא בהוראה ממשלתית. זאת אומרת, למשל,
בתחום המחיר.
נכון, בדיוק. סתם בתחום הדשנים שהזכרנו מקודם, שהוא מאוד חיוני לתעשיית המזון, שנדבר עליה תכף בהמשך, אז יש פשוט יצרניות חנקן, שזה סוג של דשן, שהחליטו שהן פשוט מפסיקות לייצר, כי פשוט לא כלכלי להן. זאת אומרת, יש תהליך שעליית מחירי האנרגיה גורמת כבר בצורה, נקרא לזה וולנטרית, של מפעלים ויצרנים, פשוט לעשות שאט דאון לפסי ייצור. וזה שוב פעם, זה מייצר מחסור במוצרים אחרים, שהמחיר שלהם גם עולה, וככה זה מתגלגל עד המוצר הסופי. זאת אומרת, לא רק מחירי האנרגיה כשלעצמם עלו, עצם העובדה שבאמת יש מחסור שגרם לעלייה הזאת, מוביל בסופו של דבר לעלייה גם בחומרי גלם אחרים, עד למוצר הסופי שהצרכן קונה בסופר.
אז בואי נדבר, נכניס פה בזווית קטנה את ישראל. איפה השרשרת הזאת, איכשהו אולי תגיע אלינו, כל השרשרת האספקה הזאת שדיברנו, וסין, ולא מצליחים להוציא מספיק גז באירופה, אנחנו גם במקרה הזה הולכים לדלג ככה באלגנטיות מעבר למשבר האנרגיה העולמי, או שאנחנו קצת בדיליי פשוט?
מבחינת האנרגיה אנחנו לא בדיליי, מהסיבה הפשוטה שישראל פועלת אחרת, ויש פה חוזים ארוכי טווח. זאת אומרת שהיום היצרניות גז למשל, ישראל מקבלת גז מהמאגרים שלנו, לוויתן ותמר, אז אין באמת עליית מחיר, כי האחוזים הם מאוד ארוכים במחיר שנקבע מראש. זאת אומרת שמבחינת מחירי אנרגיה בישראל, אנחנו לא אמורים לראות דרמה. כן תהיה עלייה, גם תהיה עלייה של מחירי הדלק שאנחנו נשלם בתחנות, כי זה מושפע. מפעם מחירי הנפט, אבל אני חושבת שאנחנו לא נראה השתוללות כמו שאנחנו רואים באזורים אחרים בעולם, לא במחירי החשמל, כן בדברים אחרים. מהבחינה של מוצרים, אז אתה יודע, אנחנו מייבאים הרבה מאוד מהמוצרים שאנחנו צורכים, ואנחנו פשוט נקנה אותם כנראה במחירים יותר יקרים.
וזאת תהיה השפעה על מחירי המזון שציינת קודם? בעצם אנחנו הולכים לראות עלייה?
אני חושבת שיש כמה השפעות על מחירי המזון. אנחנו הולכים לראות עלייה במחירי המזון המיובאים, אנחנו הולכים לראות עלייה במחירי חומרי הגלם, שכבר נרשמה ויכול להיות שהיא תימשך, ובלי שום קשר, ברגע שיש עליות כאלו, בדרך כלל יש כל מיני אינטרסנטים שקופצים על העגלה הזאת, ואומרים, הנה, זו הזדמנות מצוינת להעלות את המחיר. צריך לקחת בחשבון שבהרבה מאוד מזונות שאנחנו צורכים, בעיקר תעשייתיים, החלק של החומר גלם בתוך המוצר, במחיר שלו הוא מאוד מאוד נמוך. מה שמרכיב את המחיר של המוצר זה השיווק והאריזה ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. ולפעמים אפילו עלייה של 50% במחירי התירס לצורך העניין, לא בהכרח אמורה להתגלגל ישירות לצרכן. אבל כמו שאמרתי, זה לא תמיד, יש בז עכשיו מאוד גדול בעולם על עלייה של הסחורות, אז אפשר לגלגל על היצרן, גם אם זה לא בא באמת בצורה דרמטית במחיר הייצור, בעלות הייצור, סליחה, של אותו מוצר.
אגב, איפה שזה מאוד משפיע, מי שמסתכל בטח בעירייה של asset allocation בשווקים, עלייה כתוב במחירי הסחורות פוגעת מאוד במשקים מתעוררים. משקים מתעוררים בסוף קוראים שני דברים. אחד, המזון שהם צורכים, הוא הרבה יותר raw food מאשר בעולם, כמו שאילנית אמרה, בסוף מחיר התירס עלה, שזה, החלק של זה בתוך השניצל תירס שאני אוכל, הוא נורא נורא קטן. לעומת זאת בהודו, כשמחיר התירס ומחיר החיטה עולה, אז זה מאוד מאוד משפיע בסופו של דבר על האוכל עצמו, וגם החלק של המזון בתוך מדדי המחירים לצרכן, הוא הרבה יותר גדול, כי הרבה דברים שקורים במערב, לא קורים במשקים מתעוררים, ואז כשיש כזו עלייה במחיר הסחורות, וראינו את זה כמה וכמה פעמים בעבר, זה מיד מקפיץ את האינפלציה במדינות האלו, וזה שם את הבנקים המרכזיים שלהם במקום קשה, כי בכל העולם המערבי הריביות נשארות נמוכות מאוד, והם נאלצים להעלות את הריבית, מה גם שמחזק את המטבעות שלהם, ואז זה פוגע בייצוא שלהם, וזה לא, יכול לקחת האמרג'ינג מרקטס למקום לא טוב במהלך השנה הקרובה, אם זה לא יירגע במחיר הסחורות.
אני כן רוצה טיפה לגעת במה שאמרת ולשאול אותך, אנחנו היום ממש ימים ספורים וממש מתחילים לשמוע על התוצאות הרבעוניות של החברות הגדולות, וכבר לפני יומיים או שלושה שמענו שאפל אומרת שהיא לא תצליח לייצר את כמות האייפונים שהיא רצתה. מבחינת הזווית, אני שם רגע בצד את הצרכנים, מבחינת הזווית של החברות, הפגיעה הזו שאנחנו מדברים על המחסור, כבר אנחנו נרגיש אותה?
אנחנו, תראה, קודם כל אתה רואה את השוק. השוק בסוף זה הבבואה הכי טובה למה הציבור, המשקיעים חושבים על הפעילות של החברות, ואנחנו לא רואים להפך, אנחנו רואים השוק בסך הכל עדיין הכיוון שלו למעלה, למרות שבחודשים האחרונים הוא קצת יותר וולטילי. צריך להסתכל על שני הכיוונים, מצד אחד ייצרו פחות, מצד שני המחיר יותר גבוה. ולכן ההשפעה בסוף על הרווחיות כנראה לא תהיה מאוד משמעותית, זה תלוי כמובן על איזה מוצר אנחנו מדברים, ברכב חתכו מאוד את הייצור, טויוטה הודיע על עשרות אחוזים פחות בפרודקשן לעומת מה שהם תכננו בתחילת שנה, אבל כולם, גם פולקסווגן, כל הגדולות חתכו מאוד את הייצור שלהם.
יכול להיות שהם פשוט צריכים להתייעל, יכול להיות שפשוט יצרנית רכבים גדולה פשוט מתייעלת.
אני לא חושב שזה התייעלות, פשוט אין, הם אמרו, אין עובדים ואין לנו את חומרי הגלם לייצור. מחיר האלומיניום מאוד התייקר, אבל זה לא רק שהוא התייקר, כי את ההתייקרות אפשר לגלגל במידה מסוימת לצרכן, ואז אתה פחות נפגע, אלא שפשוט אין, יש מחסור, בטח בעולם של השבבים, אנחנו מכירים את זה מעולם הרכב, וחסרים עובדים. פולקסווגן דיברה על זה שהמפעל הכי גדול שלה, הם לא מצליחים, הם בדרך כלל עבדו בשתי משמרות, והם לא מצליחים למלות, הם מצליחים למלות משמרת וחצי, ולכן הם ייצרו פחות, הם פשוט אין להם עובדים. אז זה תהליך שהוא בעייתי, כשאתה מסתכל על ענקיות הטכנולוגיה, למשל, אתה מבין שגם במקומות אחרים הם מפצים על הפגיעה בייצור, למשל, אם זה המדיה, שעוד פעם, הרבה אנשים נשארים יותר בבית, הצד השני של זה, אז צורכים יותר מדיה, משתמשים יותר בשירותים דיגיטליים וכן הלאה, אז יש פה איזשהו פיצוי מהבחינה הזאת, ולכן גם לא רואים איזו תגובה חדה בשוק.
צריך לקחת בחשבון גם שבתעשיות מסוימות, אפשר לבחון את זה בכל מיני תעשיות, המנוף התפעולי של המחיר הוא הרבה הרבה יותר גבוה מהירידה בכמויות. זאת אומרת, לחברות לפעמים שווה לייצר פחות, אם המחירים עולים בצורה כל כך משמעותית, וזה מה שאנחנו רואים בחלק מהתעשיות, אז שווה להם בעצם, הם לא צריכים לייצר כל כך הרבה, כי עצם המחסור שמעלה את המחיר בצורה כל כך משמעותית עבור המוצר שלהם, מייצר להם רווחיות מאוד מאוד גדולה, והרבה יותר גבוהה ממה שהם היו מקבלים, אם המחיר היה פשוט נמוך יותר, והם מצרים כמויות יותר גדולות. ואז יש לך פה מנוף תפעולי מאוד מאוד גדול. אז אתה יודע, לא כל התעשיות, אני לא אומרת שזה ככה בכל התעשיות, אבל לא כל התעשיות סובלות מזה, וחלקן אפילו נהנות מזה, כי העליית מחיר, גם אם זה נקודתי, היא בחלק מהמקרים מאוד מאוד אגרסיבית, וזה בעצם מרחיב להם בצורה משמעותית את הרווחים, הרבה יותר ממה שזה מרחיב להם את המחירות. זה בעצם המנוף התפעולי.
מי שסובל, דווקא הזכרת את אפל, כל ההכרזות מחיר, יש מוצרים כאלו, כמו אייפון, שכשהוא יוצא אומרים מה המחיר שלו יהיה.
כן.
והם לא מעדכנים את זה, אותו דבר היה בפלייסטיישן. פלייסטיישן 5 כשהוא יצא, המחיר שלו היה ידוע בסופו של דבר מראש, כי הייתה הכרזה, לא השגת אותו בחנויות במחיר קודם, מי שהרוויח זה בעלי החנויות, עד שהם השיגו איזשהו משלוח, אז פשוט מכרו במחיר הרבה יותר יקר, אבל הם קנו אותו מסוני במחיר המוכרז, מלכתחילה, סוני לא העלתה מחירים, ובאמת שזה נקודה מעניינת לראות, אם זה ימשיך ככה תקופה די ארוכה, האם נראה פעם ראשונה עדכון כלפי מעלה במחיר מוכרז, למשל של אייפון.
בסוג של גידור, חוזה עתידי. על הפלייסטיישן. לסיום החלק הזה, רק אני רוצה לשאול אתכם, איפה אנחנו עומדים במחסור הזה, בפרק זמן, בטיימליין של המחסור, מתי אם בכלל נגיע בתקופה הקרובה לשיווי משקל כלשהו, שהכל יחזור להערכתך?
אני אחלק את התשובה לשתיים. אני חושבת שקודם כל, כרגע אנחנו לא מרגישים ממש במחסור, ואני חושבת שאנחנו נרגיש בו כנראה בשלבים קצת יותר מאוחרים, אולי לתוך 2022. אני חושבת שבמוצרים שהם חובה, כמו מוצרי מזון למשל, אתה יודע, העולם חייב להכיל את האזרחים בסופו של דבר, הממשלות יעשו הכל כדי שלא יהיה שיבושים בהספקה של מזון, ואנחנו כן נראה את זה במוצרים שכל אחד מאיתנו קצת יכול לוותר עליהם. אז אני כן חושבת שאנחנו נרגיש מחסור בדברים מסוימים, ומחסור לא חייבים להרגיש בזה שאתה, אתה יודע, אתה נמצא בסיטואציה שאתה אומר, "Why אין לי?" פשוט כמו שאפילו היום אנחנו מרגישים הערכה בזמני הגעה של מוצרים מסוימים, אנחנו מזמינים היום משהו שאנחנו יכולים לקבל אותו באופן מיידי או אחרי שבוע, ואנחנו צריכים לחכות כמה חודשים, אז יכול להיות שהמצב הזה פשוט יהיה פחות טוב בעתיד, ואנחנו באמת נרגיש שיש מוצרים מסוימים שלא ממש נמצאים על המדפים, בטח לא בכמויות שהיינו רגילים לראות אותם בעבר.
אוקיי, אורי, אתה קצת יותר אופטימי מ...
לא, זה פשוט לוקח זמן, אתה יודע, זה, עוד פעם, זה מאוד שונה בין המוצרים השונים והמגזרים השונים, בחקלאות או באנרגיה, זה פשוט עניין של לעשות השקעה. כרגע יש מחסור בגז, אז אוקיי, אז משקיעים קצת, מגדילים את הנפחים וכן הלאה, אבל זה לוקח זמן, שנה, שנה וחצי, עד שאתה מתחיל לקבל את הפירות, או דבר, בנפט, לחדש קידוח, זה לא משהו שאתה ככה מזיז כפתור ופתאום הבאר מוציאה לך נפט. זה דברים שלוקחים זמן. גם בחקלאות בדרך כלל, אם יש ביקוש במחירים גבוהים, אז ישתלו יותר, משתמשים ביותר שדות, עוד פעם, זה לוקח אחרונה שתיים. בצד של המוצרים הטכנולוגיים, חומרי גלם, אני חושב ששם זה הרבה יותר ארוך, למשל השבבים. אני חושב שהשבוע, אחד הבכירים בממשל האמריקאי, מה שכנראה עד 2023, כל פעם דוחים את זה בחצי שנה. שואלים עד מתי זה ימשיך, בהתחלה אמרו, אמצע 21 זה ייגמר, עכשיו מדברים על 2023, כי פשוט לא מצליחים לפתוח את הצוואר בקבוק. זו בדיוק הבעיה, בגלל השגרת קורונה הזאת, וההבנה היום היא, עוד פעם, שהקורונה איתנו לתקופה ארוכה אותה, אפשר לחיות איתה, אבל היא איתנו.
אגב, ארצות הברית בדיוק עושה את התוכנית הזאת, השקעה במחקר ופיתוח של 50 מיליארד דולר, נכון? אני עכשיו, חלק מה...
כן, חלק מהתוכנית של ביידן. בכל העולם.
זה בדיוק זה, לבנות מפעלים.
הכיוון ללכת למקומות יותר יעילים, גם באנרגיה, ואנרגיה יותר ירוקה, ואני מניח שיעשו הרבה השקעות כדי לחדש, אבל עוד פעם, אנרגיה ירוקה למשל, אתה יכול לעשות השקעות, ואז בא לך מזג אוויר בעייתי, כמו שהיה בשנה האחרונה, אין רוחות, ובגרמניה, שאני חושב 30% מהצריכת אנרגיה שלה מבוסס רוח, פתאום היא חייבת המון גז, וזה מייצר פשוט חוסר שיווי משקל בכל השוק העולמי. זה עניין של זמן. פה באנרגיה, צריכות חקלאיות, זה רק עניין של זמן. בנושא של הטכנולוגיה, אני חושב שזה יותר רוח.
אוקיי, טוב, עד כאן החלק הזה. אנחנו לחלק האחרון של הדבר המוטף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם לב. אורי.
אני אתחיל. האמת שקראתי פשוט כתבה מעניינת על רכבות בשבוע שעבר, ואתה יודע, מה איפה הרכבת הכי מהירה ביפן? אני מניח שרובכם יודעים, רמז זה לא הרכבת שמגיעה למזכרת בתיה, יפן. יפן ידועה ברכבת, בבולט ריין שלה. הרכבת הזאת שעדיין פועלת, היא מגיעה ל-300 קמ"ש. שזה היה נשמע לי לא מאוד מהיר, זאת אומרת, זה משהו שכבר שנים קיים, איפה ההתפתחויות וכן הלאה, ולכן נכנסתי לכתבה. אז באמת מפתחים היום ביפן רכבת שאמורה להיכנס לפעולה אוטוטו, והיא תנוע במהירות של 602 קמ"ש. וזה כבר היה נשמע לי, אוקיי, זה חדש, זה כן. מעניין. ואז נתנו את דירוג של כל הרכבות הכי מהירות בעולם, נאמר, חמש שנים מהיום, ומה שבאמת הפתיע אותי, מתוך השמונה רכבות הכי מהירות שיש, שכשהם לקחו בחשבון זה אלה שכבר נמצאות בפיתוח. נגיד, הרכבת הזאת ביפן היא עדיין לא פועלת, אבל כבר עשו ניסויים, היא כבר נסעה במהירות הזו על הפסים, פשוט היא עוד לא התחילה לפעול באופן שוטף ורציף, אז מתוך שמונה הרכבות הכי מהירות בעולם, שכבר קיימות, אחת זו יפנית, ארבע סיניות, אחת דרום קוריאנית, ונשאר לנו אחת באיטליה ואחת בצרפת. איזה מדינה חסרה פה? ארצות הברית. זה פשוט מדהים, שארצות הברית ששם רשת הרכבות היא אדירה, הוא לא השקיע בתשתיות, וביידן, האמת שכל ממשל ב-20 שנה האחרונות מדבר על זה, השקיע בתשתיות בארצות הברית, גרועות, ואין להם, הם פשוט אחורה לגמרי מבחינת הטכנולוגיה התעבורתית בעולם.
מדהים. יש פעם בשנה ב-MIT, סטודנטים שנה ראשונה, עושים, יש להם משחק שנקרא Beer Game. זה משחק שהוא מדמה רכישה, הם מחלקים אותם לקבוצות, תלוי בכמה סטודנטים, בערך איזה 15-16 קבוצות, והם מדמים, נותנים להם ממש את כל התנאים של השוק, מי הספקים, כמה מותר להם לקנות, כמה קופה יש להם והכל, והם בסוף רוצים לראות איך הם מגיעים, ממקסמים את הרווחים שלהם. ומה שיפה השנה, שנתנו להם את תנאי השוק בהתאם למה שקורה בקורונה, בשנת הקורונה, והיה להם, בסופו של דבר, הם קנו 10,000 ארגזי בירה יותר ממה שהם היו צריכים, וההסבר שלהם, של, אחרי זה הם מנתחים את התוצאות של המשחק, ההסבר שלהם היה פסיכולוגי, שברגע, שזה גם ממש מתחבר למה שדיברנו פה בפרק, ומה שאת דיברת על סין, והם אומרים שברגע שיש לך בפסיכולוגיה שלך, אתה חושב שיש מחסור, אתה צובר כמה שיותר, ואפילו לא לצורך. וזה בעצם אחת הבעיות שיש היום בעולם.
אירוע נייר טואלט של תחילת הקורונה.
בדיוק. וואו, נכון, ממש.
בדיוק. אוקיי, תודה רבה, תודה אילנית.
תודה רבה.
ותודה שהזנתם, נשתמע שבוע.